החדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים. השבוע בעזרת השם נקרא פרשת ויחי, פרשה שמסיימת את החומש, ובוא נעמוד על אחד הנקודות החשובות ביותר, המתינות. בפרשתנו מסופר על ברכות יעקב לבניו, וכותבת לנו התורה לראובן, הוא אמר, ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית עוני, יתר שאת ויתר עז. פחז כמים אל תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצועי עלה. ואצל יהודה הוא אומר, יהודה, אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך, השתחוו לך בני אמך. מה זה נמיקרה? קודם כל צריך להבין מה המושג, מה זה פחז כמים, נסביר את זה בעזרת השם. אבל חז"ל אומרים דבר מעניין. יעקב אמר לראובן, תדע לך, אתה ראשית עוני, יתר שאת ויתר עז. אומר לו יעקב אבינו לראובן, תדע לך שאתה היית ראוי לקבל שלושה מתנות. ראשית עוני, זו הבכורה. יתר שאת, זו הכהונה שמקבל כבדלת מתנות. ויתר עוז, זו המלכות. ואת כולם הפסדת, למה? כי בלבלת את יצועי, הכישלון בחטא שבלבל את יצועי אביו. והשאלה, האם בשביל חטא אחד כזה כבר צריכים להפסיד את כל המתנות הגדולות שמגיעות לו בעצם? ויותר קשה, שהרי הגמרא במסכת שבת בדף נוני עמוד ב' אומרת, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. כי ראובן באמת הוא לא חטא, הוא חזר בתשובה. אם כן, כיוון שלא חטא, אז אין גם סיבה להנישו ולהפסיד את כל שלושת המתנות. גם אם חטא לא מגיע להפסיד את הכל, וקל וחומר אם הוא לא חטא וחזר בתשובה, איך ייתכן שמאבד את שלושת המתנות, ואת שלושתם חולקו, את הבכורה ליוסף, את הכהונה ניתן ללוי, ואת המלכות ליהודה, והשתחוו לך בני אביך? גם זה קשה להבין. למה? בגלל שאתה הודית, יהודה שהודה, לכן השתחוו לך בני אביך. מה הקשר לקבל מלכות בגלל מעשה כזה? הרי הדברים תמיד נעשים מידה כנגד מידה. מאזינים יקרים, אני רוצה להקדים ולומר, אנחנו עדים למציאות שפעמים רבות בני אדם נתקף בבונוס של תאוות נקמה, כעס, להעליב אדם שפגע בו. או יש לו חמדת הממון או הכבוד, והוא פועל בכל דרך וכל אמצעי שיש כדי להשיג את הטרף, את העית, את המטרה, את האתגר שלו. והמציאות הזאת היא קיימת בבית בין בני הזוג. זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות במקצוע שלו, בחברה שלו, שהרבה פעמים אדם נקלע למציאות שהוא נפגע, נאמר לו מילה לא נכונה, או שהוא משתוקק להגיע לאיזה דבר, אז הוא מנסה לעשות כל אשר לילדו. ואדם בדרך כלל אוהב להגיב ולהתקיף בחריפות, במהירות, להראות את הכוח, את החוכמה שלו, את הצדק שלו. אבל בדרך כלל הפזיזות הזאת נוחלת רק כישלונות. למה? כי אדם לא שקל לפני שהוציא את המילים מהפה, לפני שהוא הגיב איך להגיב. הוא לא שקל את מעשיו, האם כדאי לעשות, האם זה מתאים לעשות, האם זה טוב ומה ההשלכות שלהם, אלא בפזיזות הולך ועושה, ודרך כלל מלא כולו חרטות. אבל אדם שהוא מתון, שוקל בפלס את דבריו ומעשיו, ובוחן אותם, בדרך כלל נוחל הצלחה. זה המציאות. ולזאת אנחנו נתחיל לבאר את הדברים פרשתנו, ונראה איך התורה מלמדת אותם. רש"י כותב במקום, ומי גרם לך להפסיד כל המתנות האלה? פחז כמים. אומר רש"י, הפחז והבהלה אשר מהרת להראות כעסך, כמו המים שממהרים למרוצתם, זה מה שגרם לו להפסיד. כך כותב הרד"ק. הרד"ק גם כותב, פחז כמים, קלות ומהירות היה לך כמו המים הניגרים, כן, מהרת לעשות אהבתך וגבר יצרך עליך, ולא עמדת לפניו, ולא התבוננת בעצמך, כי אבון גדול הוא. אותו דבר, מארי קארו בתולדות יצחק כותב, איבד את המלוכה, למה שהמלך צריך מתון, מיתון ועצה לכל מעשיו, או הכלי יקר, איך שכותב, כי מלך במשפט יעמיד ארץ, וכל שופט צריך להיות מתון בדבר המשפט, ואתה פחזת. מה ביאורם של הדברים, מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים? אני רוצה לתת קצת, להרחיב את הדברים, לקרב את זה אלינו, שבעצם כאן התורה מגלה לנו, מלמדת אותנו, עומד ראובן מול יהודה. ראובן היה ראוי לקבל שלושה מתנות ואיבד אותם, ומאידך יהודה זוכה למלכות. מהו ההבדל בין שתי הדברים האלה, בין שניהם? אם נתבונן קצת בדברים, הפזיזות מהי? נובעת מחוסר שלטון על היצרים, על הדחפים, על הכעסים. הוא לא שולט, הוא לא יכול לשקול ולהיות מתון, אלא תכף הוא רוצה לצאת מהכוח אל הפועל. זה נקרא הפך המלכות. מלכות פירושו של דבר שאדם שולט על תכונותיו, על מידותיו, הוא יודע להתגבר על עצמו. זאת אומרת, ההבדל המהותי שמבדיל בין ראובן לבין יהודה, שראובן היה פחז כמים, כוונת חז"ל ללמד אותנו, אומר לו יעקב, יש לך תכונה של פזיזות, חוסר שיקול הדעת, אין לך מתינות, אתה לא בוחן את הדברים שאתה עושה, אתה לא חושב על ההשלכות של המעשה שאתה עושה, אתה לא ראוי למתנות. הווה אומר, לא בגלל החטא, החטא הרי הוא לא חטא, הוא על כל פנים עשה תשובה, ובשביל חטא לא היה צריך לאבד את המתנות, אלא החטא הוא מגלה את האופי שלו, שהאופי שלו יש לו פזיזות, חוסר חשיבה, התבוננות, אין לו שליטה על עצמו, הוא לא מסוגל לעצור את התגובה, הוא לא ראוי למלוך. מלך, המהות שלו זה הכוח שהוא שולט על התכונות שלו, על המידות שלו, כמו דוגמה של יהודה. יהודה עמד בדילמה קשה כאשר תמר שולחת לו את הפתיל והתחלת ואומרת, הקרנה למי אלה, לא אני הרה, היא העמידה אותו בדילמה, קבלה ועדה, מה עליו לעשות עכשיו? אם אני אבוא ויאמר שכן, אני צריך ממש להשפיל את עצמי קבלה ועדה עד עפר. מאידך, אם אני דואג לעצמי, אני אשתוק, יש פסק לשרוף, יעלים עין עד שישרפו אותה. שלום, העניין הזה יעלה מהעולם, לא ידעו, אף אחד לא ידע, ולא ידברו עליו ולא יתבייש, הוא דואג לכבודו. אבל יהודה מה היה? התגבר על כל האנוכיות שלו, על כל הרצונות שלו, על כל התאוות שלו, ידע לשלוט על עצמו, ואמר, ברגע המבחן הוא עומד במבחן ומודה, כמו גיבור, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. והוא מתעלה מעל הכל. זה מלכות. מולך, מולך על עצמו. המלכות הזאת זה השכר שלה. מלכות. אם אתה מלך על עצמך, אתה יכול למלוך על אחרים. אם אתה על עצמך לא מסוגל למלוך, אתה לא מסוגל להתגבר, אז אתה לא ראוי לא למלוך ולא לשום תפקיד, כיוון שבעצם כל תפקיד הוא צורך את האלף בית, שזה המתינות, יישוב הדעת, חשיבה, רוגע, זה הדרך כדי להצליח. ובזה גם כמובן גם אצל שאול המלך, כך כותב הרב חיים שמואלביץ, דבר נפלא, שהרי שמואל, כתוב בשמואל א' פרק י', ששמואל הנביא אמר לשאול, כאשר הוא יורד להילחם עם הפלישתים לפני כן, הוא אומר לו, אתה תלך והרדת לפני הגלגל, והנה אנוכי יורד אליך, להעלות עולות לסבוח זבחי שלמים, שבעה ימים תאכל עד בואי אליך, תחכה שבוע, ואני אבוא אליך, והודעתי לך את אשר תעשה, אני אגיד לך מה לעשות. אולם מה קרה? בפועל, שאול המלך חיכה אמנם שבעה ימים, אבל ביום השביעי, ויפץ העם עליו, פתאום התחיל העם כבר התייאש, התחיל להתפזר, ושאול נכנס ללחץ. ומה קרה? שאול ביקש מכולם, תביאו לי, לא, בואו, בואו, תביאו עולה, תביאו שלמים, בואו נקריב, וכולי, עוד לא גומר, והנה שמואל מגיע, אומר לו שמואל, מה עשית? למה? למה הקרבת הרי? זרתי אותך, תחכה עד שאני אבוא, ואני אגיד לך מה לעשות. מה שהשם יצווה. שאול עונה לו, כי ראיתי, כי נפץ העם מעליי, ואתה לא באת. אז אומר לו שמואל, נשכלת, לא שמרת את מצוות השם אלוקיך אשר ציווך, כי אתה הכין השם את ממלכתך אל ישראל עד עולם. ועכשיו אין לך, איבדת את המלכות. שואל הרב חיים שמואלביץ, מה קרה? אז הוא חטא, אבל הוא חוזר בתשובה, הוא מוכן לחזור בתשובה. דוד המלך חטא, לא בגלל זה התבטלה מלכותו. למה פה? בגלל חטא, מאבדים לו את כל המלכות שהייתה מיועדת לו עד עולם. אומר רב חיים שמואלביץ, זה לא בגלל החטא, אלא החטא הזה הוא סימן, הוא גילוי לאופי שלו. הוא גילה שהתכונה שלו, הוא נלחץ מציבור, הוא לא מסוגל, הוא לא מסוגל לשלוט על עצמו, והלחצים האלה לא מתאים למנהיג. כמו שגם מצינו אצל שאול, גם כן אותו דבר עם הגג שציווה אותו שמואל להרוג, ובסוף חמל על הגג ועל הצון, בגלל שהעם אמרו לו, והוא לא יכל לעמוד נגד העם. אמר לו שמואל, אתה איבדת את המלכות. אז אומר הרב חיים שמואלביץ, הוא איבד לא בגלל החטא, אלא בגלל שהוא מהחטא הזה, הוא מגלה את כל האופי, את התכונות שלו, שהוא לא שולט על המעשים שלו, הוא לא יודע לעשות חשבון לפני שהוא עושה, יש לי ציווי השם מול חשבונות אחרים, אתה לא מסוגל להתגבר על עצמך, אתה לא ראוי למלכות. זה הפזיזות. זה כמו שמסופר בשידוך של הרב משולם איגרא, גאון הרב משולם איגרא, שהיה הרי גביר גדול מאוד, שחיפש את השידוך הכי מיוחד, והציעו לו את הרב משולם איגרא, שהיה עילוי מיוחד במינו. וכמובן, הזמינו אותו לבית וכדומה. באותם זמנים עוד לא ידעו מה זה קפה, רק הגבירים. והנה כאשר הביאו אותו, את הרב משולם איגרא לבית של הגביר, עם המפגש עם הקלה, אז הגישו לפניו קפה, זה היה הדבר יוקרתי ביותר, שרק העשירים הרשו לעצמה. וכיוון שכל אחד מוזג לו את הקפה לפי מה שהוא רוצה, יותר חזק, חלש, כמה סוכר, אז לכן שמו לו את האבקה של הקפה, ושמו לו סוכר, ושמו לו מים. ובקשה, אתה תעשה מה שאתה, איך שאתה רוצה. אבל לא ידעו שהרב משולם איגרא, הוא בכלל מנותק מן העולם, כל כולו בתורה, הוא לא יודע מה זה קפה, הוא לא ראה בכלל אף פעם קפה, הוא לא יודע איך שותים גם את הקפה. ואז מה קרה? הוא אמר, מה עושים עכשיו? אני לא יודע מה לעשות. אמר שעל פי השקפת התורה, תמיד בברכות, אוכל קודם לשתייה. יש לו דין קדימה כזה. אז אני צריך קודם כל לאכול, ואחר כך לשתות. אז הוא החליט לקח את הקפה בירך עליו, ואכל את הקפה. היה לו קצת מריר, אבל מה יעשה? זה מה שהגישו, אז הוא... אחר כך אכל את הסוכר, ואחר כך את המים. וכשראתה את זה, הקלה פשוט, היא קמה בבהלה והלכה לאביה, ואמרה לו, בוא תראה, בוא תראה. זה חתן שאתה רוצה להביא לי. אני לא רואה שהבן אדם הזה שפוי. ככה עושים לי קפה, ככה שותים קפה. באמת האבא נבהל, ומיד כמובן החליטו לבטל את השידוך הזה. וחיפש שידוך אחר לבת שלו, בסוף מצא איזה שידוך טוב גם כן. והזמין את בעל המסורת השס, גדול הדור, שהוא יערוך את החופה. ביום החופה מחכים ממתינים, לא מגיע, הרב לא מגיע. החליט הגביר, לקח את המרכבה שלו, ונסה להביא את הרב לחופה. הגיע לביתו של הרב, אוי, הרב רואה אותו, התנצל, אוי. סליחה, כן, כן, אני פשוט קיבלתי איזה מכתב היום מאוד מאוד פשוט, לא נתן לי מנוחת הנפש של נגד פסק שפסקנו כל הבית הדין, פרח לנו את כל הפסק, אברך צעיר, אבל גאון עצום מאוד, ואני המום מכל מה שהוא מעיר. אמר לו, מי זה, מה, יש לנו בעיר כזה דבר? אמר לו, כן. מה, איך קוראים לו? אומר לו, הרב משולם איגרא, זה גאון עצום. התעלף. אותו גביר התעלף. לא הבין הרב למה התעלף. מה קרה שהתעלף? יום חופת ביתו? העירו אותו כמובן, מה קרה? ואז הוא סיפר לו את הסיפור, שזה היה החתן של הבת שלה, ורק בגלל הקפה, אז הוא ביטל את השידוך, אמר לו, אם ככה כזה פזיז אתה, ולא בדקת ולא ביררת למה הוא עשה ככה, אז תתעלף עוד פעם, אתה יכול להתעלף. כי הבזיזות שלך, איבדת את גדול הדור. זה המושג של פזיזות. עד כמה מאבדים דברים טובים. לעומת זה, משה רבנו מלמד אותנו, שההנהגה היא צריכה להיות במתינות, שיקול הדעת, יישוב הדעת, בכל נושא בחיים. למשל, כתוב, אומרים חז"ל, ויבוא עמלק אצל עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא הילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. אז אומרים חז"ל, מה זה מחר? למה מחר? למה לא היום? אלא הפשט הוא, משה רבנו רוצה ללמד אותנו, קודם כל נשאל על זה לילה אחד. נחשוב, נתבונן, לא בבזיזות, לפני שעושים כל מעשה גורלי, להיות שקולים, מתונים, שוקלים את הדברים ביישוב הדעת. אותו דבר מחלוקת קורח. איך כתוב שמה, אמר משה, אמר משה רבנו לקורח, דיבר איתם, מה אומר להם? בוקר ויודע השם את אשר לו. למה בוקר? למה לא עכשיו? אמר משה, אומרים חז"ל במדרש, עכשיו בערב אולי יש שעת שחרות, אולי הם לא שקולים, אולי על דשם ישנו, יקומו מחר העננים, הדברים יראו אחרת. להיות מתונים. מזה הרי נלקח הפתגם, בוא נשען על זה לילה. יש כאלה חכמים שלפני שעושים כל דבר, בוא נשען על זה לילה אחד. נחשוב קצת, להיות מתונים. לא לרוץ, כמו שכותב בספר החסידים, בסימן תרנך, אז הוא מספר שמעשה פעם אחת, היה בן שמכבד מאוד 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 את אבא שלו. אז אמר לו, אבא, אני יודע שאתה מכבד אותי בחיי, אבל אני רוצה שתכבד גם כן לאחר המוות. אמר לו, כן, מה אתה מבקש? אמר לו, אני רוצה ללמד אותך כלל אחד בחיים, שלעולם, כשאתה יש לך סיבה לכעוס, ואתה רואה דבר שמכעיס אותך, אל תגיב מיד, אלא תהיה מתון, תחכה לילה אחד על זה, ואחרי זה תגיב. ובקיצור, אחרי זה, באמת נפטר האבא, הוא זוכר תמיד את הפתגם ואת הציווי של האבא, והנה פעם אחת הוא נאלץ, בגלל הפרנסה, ללכת לנסוע למדינה מרוחקת, והייתה אשתו כבר מעוברת, הוא לא ידע שהיא באמת התעברה, והוא נסע, והוא התעכב שם כמה שנים, ופתאום כאשר הוא חזר לבית לאחר כמה שנים סוף סוף, הוא שומע שיש קול של מישהו עם אשתו, הוא החליט עכשיו לקחת איזה חרב ולרצוח את כל מי שנמצא שם, גם כולל איך הוא עושה עבירה, אבל הוא נזכר, אבא שלו ציווה אותו, גם יש לך כעס, תמתין לילה אחת, אחרי זה תבצע מה שאתה רוצה, תשקול את הדברים, וככה היה באמת, ישב עם תין בסבלנות, ואז האמא אומרת לבנה, זה היה בנה שנולד, והוא גדל כבר, והיה תמיד עם אמא שלו, ואמרה לבן שלה, הוא שמע מאחורי הפרגות, הוא שומע את האמא, איך אומרת, בני היקר, אם אבא שלך היה יודע שכבר נולדת אתה, שיש לו בן, בגיל כמה שנים כבר, כמה זה היה משמח אותו, כמה היה רץ לבוא אליך. ואז כשהוא שמע את הדברים האלה, נרגע, מר חשדתי באשתי, הייתי רוצח גם אותה וגם את הבן שלי, רחמנא ליצלן, אבל העצה של אבא שלי, שאמר לי להיות מתון, לישון על זה לילה, הצילה את חיי אשתי ואת בני. כך כותב ספר החסידים, ללמד אותנו מה זה מתינות, כמו שמסופר על השידוך של הסטייפלר, איך זכתה אחותו של החזון איש, וגדול הדור לחתן. אז מסופר שבאמת כשהציעו את הסטייפלר לאחותו של החזון איש, בפגישה הראשונה הוא הגיע, כל הפגישה הוא נרדם. אחרי הפגישה הלכה לחזון איש לאח שלה, אמרה לו, כבוד אחי יקר, תראה, זה שידוך? זה לא שידוך. בפגישה הראשונה ישן כל הפגישה. איך אפשר כזה דבר? אני לא מוכנה לכזה חתן. אמר לה החזון איש, אנא ממך, תני לי לבדוק את הדברים. לא להגיב, תחכי. אני אבדוק את הכל לעומק ונדע. החזון איש בדק באמת. התברר שהנסיעה שלו הייתה 30 שעות הוא נסע כדי להגיע למקום של הפגישה. וגם באותם 30 שעות שהוא נסע ברכבת, הוא לא רצה לשבת בכיסאות בגלל חשש שעטנס, ולכן הוא עמד כל הדרך 30 שעות. כשהגיע על הפגישה היה כבר ממש ממוטט. אמר לה החזון איש, את שומעת מה הבעיה הייתה? אני אומר לך, זה החתן שלך. אמר לה, את מבינה שאם הייתי מגיב מיד, היית מפסידה את גדול הדור. ועכשיו שהיינו מתונים ומבררים, זכית לבעל גדול הדור. לכן כותב השלה הקדוש, והוא כותב שהיה מרגלה בפומי דקדוש השם אבא מורי, כך הוא מביא בשם אביו, שאל יבהל בשום מעשה אין גדול וקטן, רק ישים עצה בליבו, ויהיה חכם רואה את הנולד, כי כל העושה בחיפזון על הרוב מקולקל. והסימן לכך, פסוק, אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. כשבן אדם מגיב בחיפזון, תמיד מלא אכזבות. מצד שני, אומר דוד המלך, כך מועד, אני משרי משפוט. כשאני ממתין, אז ממלא, אני רק יהיה, תמיד ישפוט ביושר. והוא אמר, אבא שלו סימן, הוא אמר, כתוב בישעיה, פרק למד, בשובה ונחת תבשעו. זה רמז, שאם אתה מיושב ובנחת ומתון, אז תבוא על ידי זה הישועה. כמו שאומר דוד המלך, הוא מוסיף, חישבתי דרכי, ואשיב הרגלי לעדותיך. דוד המלך תמיד היה שוקל בפלס, פלס מוזנם את מעשיו, וכשהיה רואה דבר, אולי זה לא טוב, אז מיד היה חוזר חזרה למקורות שלו. כך היה בוחן. הגמרא אומרת, הוא מביא את הגמרא בברכות בדף כף, שמספרת הרב עדה ברבה, שפעם אחת הוא עבר בשוק, ראה אישה עם בגד אדום, והוא חטף לה, קרא לה, ואז טבע אותו לדין, הוא חשב שזה ישראלית, ובסוף התברר שזה נוכרית, אז כנסו אותו 400 זוז, אמרו לו בבית הדין, מתון, מתון, 400 זוז שוויה, אם היית מתון, מתון, מברר קודם כל בכלל אם זה ישראלית או לא, אז היית מרוויח את 400 זוז, הפזיזות מאבדים, מפסידים, מפסידים. אז נכון שבסתם מצוות, מצווה הבאה נתחל תחמיצנה, אבל דברים שזקוקים לשיקול דעת, חייבים יישוב הדעת. זה כמו שמסופר על הרב חיים בלוז'ין, כשרצה לפתוח את הישיבה, ובא בהתלהבות על הרעיון לפתוח ישיבה, אז הוא הלך לגאון מבינה רבו, כדי לקבל הסכמה, מה אמר לו הגאון מבינה? לא, אני לא מסכים שתפתח. חיכה והמתין, לא הבין את רבו, אבל חיכה והמתין לשנה אחרת שוב, אמר, אני לא מבין את הרב, אני חייב עוד פעם לחדד את הדברים, למה לא? הלך לגאון מבינה ואומר לו, אני רוצה לפתוח את הישיבה, שהרב הסביר לי מה הבעיה. אמר לו, עכשיו תפתח. אמר לו, מה קרה, מה השתנה? מה השתנה הלילה הזאת מכל הלילות? פעם שעברה הרב אמר לי, לא, עכשיו כן. אמר לו, פעם ראשונה שבאת, באת מתוך התלהבות, וזה כשאדם מתוך ההתלהבות, ככה הוא מנסה לעשות דבר, אז אין שיקול הדעת, אין יישוב הדעת, יכולים לעשות הרבה טעויות. אחרי שעיקלת את הדברים, חשבת הרבה על הדברים, אז עכשיו אם תפתח, אתה תפתח בהצלחה. מאזינים יקרים, אנחנו למדים מהפרשה יסוד גדול מאוד מאוד. כמה צריך האדם להיות מתון ולא פזיז, לא בדיבורו ולא במעשיו, כיוון שבעצם האדם צריך תמיד להיות זהיר, לשקול בפלס המאזניים כל מילה שהוא מוציא מפיו, כל תגובה. חייבים כל זוג לקבל על עצמם אחד מהיסודות של הבית, לא להגיב מיד, להתגבר, להיות מתונים. נאמר איזה מילה, לא להגיב מיד בצורה קטלנית, אתה אחר כך יוצר הרס שאין לו תקנה. אחרי שאתה כבר נכשלת, אז כבר קשה מאוד לתקן, הפגיעה כבר נוצרה. אתה עושה פעולה, אתה עושה מעשה, שקול לפני כן, זה גורלי. אדם צריך לשקול, כמו שאומר, בעל שם טוב אומר, כרמז, כתוב, ועבדת מהרה, הוא אומר, תאבד את, את המהירות הזאת. אדם צריך לאבד את המושג הזה. כל דבר צריך להיות שקול, בישוב הדעת, ברוגע, לשקול את הדברים, לחשוב על הדברים, להיות מולך על התכונות שלו, מולך על הדחפים שלו. כשבן אדם שקול ושולט על עצמו, זה המתכון להצלחה, זה המתכון להסיר כל פגע רע. אבל כשבני אדם לצערנו הרב לא שולטים על עצמם ומגיבים מיד, מחליטים ומבצעים מיד, בדרך כלל נוחלים כישלון, מאבדים כל דבר טוב, רחמנא ליצלן. כמו שאנחנו רואים איך ראובן איבד שלושה מתנות, איך שאול איבד את כל המלכות, הכל בגלל הפזיזות. הפזיזות זה מתכון לכישלון, לחרטה, לאכזבה, להפסדים, לנזקים, לחוסר שלום בית. ואילו המתינות והרוגע והשלווה, השלטון על התכונות הפנימיות והדחפים, סוד ההצלחה של הבית, סוד שההצלחה והברכה תשרה בבית, ובכל אשר יפנה משכילים ומצליחים בצורה הזאת. יהיה רצון שנזכה כולנו להיות מתונים ושקולים בכל מעשינו, ועל ידי זה נזכה לרוב טובה וברכה והצלחה, אהבה ואחווה, שלום ורעות. שבת שלום ומבורך לכל מאזינינו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318.